אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
אפריקאס, הפודקאסט של מרכז אפריקה באוניברסיטת בן גוריון, בהפקת שחר לבנה, עמרי עובדיה.
In January is a little tournament in Africa.
זה היה יורגן קלופ, מאמנה של ליברפול. והטורניר הקטן הזה באפריקה הוא גביע אפריקה לאומות, שמתחיל היום, 9 בינואר 2022. בפרק היום ננסה להבין מהו הטורניר הזה, הקופה אמריקה והיורו של אפריקה, גביע אפריקה לאומות.
ברוכות הבאות לאפריקאסט, פודקאסט מבית היוצר של מרכז אפריקה על שם תמר גולן באוניברסיטת בן גוריון. אני עמרי עובדיה. ולצידי מגישה את הפרק, שחר לבנה. היי שחר, מה שלומך?
שלומי טוב, אני מוכנה לצלול לעולם הלא מוכר הזה עבורי, שנקרא כדורגל, ובאפריקה, אני יודעת שזה סטיגמטי, אבל יאללה, נתחיל?
נתחיל.
כדי להבין מהו בכלל גביע אפריקה לאומות, ומה המשמעויות הרחבות שלו, הזמנו לתוכנית היום שני מומחים בתחום. דוקטור עידו נבו הוא חוקר של ספורט ופוליטיקה, ומרצה כאן אצלנו בבן גוריון, במחלקה לפוליטיקה וממשל. ואורי לוי, עיתונאי ופרשן כדורגל לא שגרתי, ששידר בין היתר את גביע אפריקה לאומות במצרים בשנת 2019. חוץ מזה הוא גם מגיש פודקאסט מצליח בתאגיד השידור הציבורי. חפשו שער או בבגול בגוגל.
שאלנו את עידו, איך התחרות הזו התגלגלה למה שהיא היום?
גביע אפריקה לאומות הוא מפעל שהתחיל דרכו בסוף שנות ה-50, במסגרת התארגנות בירוקרטית של הכדורגל העולמי בכלל, כאשר בסוף שנות ה-50 התחלנו לראות שורה שלמה של תחרויות אזוריות או יבשתיות, אם אפשר לקרוא לזה כך, אם באסיה, אם באפריקה, אם באמריקה המרכזית והצפונית, ואפילו באירופה. אליפות אירופה לאומות יצאה לדרכה רק ב-1960. כלומר, גם אסיה וגם אפריקה קדמו לה במובן הזה. ההתארגנות היחידה שהיה לה תחרויות עוד לפני כן, כבר מ-1915, הייתה אמריקה הדרומית. אבל אחרי מלחמת העולם השנייה, כאשר עולם הכדורגל מתארגן, מתייצב, פיפה, התאחדות הכדורגל הבינלאומית צוברת לעצמה כוח, והיא בנויה כמו קונפדרציה למעשה, כאשר יש לה שלוחות אזוריות, והשלוחות האזוריות האלה מארגנות כל אחת לעצמה את תחרויות שלה. במסגרת זו, אפריקה מקימה את התאחדות הכדורגל האפריקאית, אחד המפעלים שלה היא גביע אפריקה לאומות. ב-57 יש לנו 4 חברות. באותה שנה תצטרף גם גאנה, אבל כשהאליפות הראשונה מתקיימת יש 4 חברות. זה מצרים, סודן, אתיופיה ודרום אפריקה. דרום אפריקה אמורה להגיע לטורניר הזה, העניין הוא שהם מעוניינים לשלוח אחת מהשתיים, או נבחרת כל לבנה, או נבחרת כל שחורה. שאר המדינות, מצרים הייתה מובילה, דרשו שזאת תהיה נבחרת מאוחדת, הדרום אפריקאים סרבו, ולכן אתיופיה עולה לגמר, כי היא גוברת בניצחון טכני על דרום אפריקה, מפסידה בגמר למצרים, אבל זה כבר סיפור אחר. משנות ה-50 עד ראשית שנות ה-70, מדינות אפריקה יוצאות לעצמאות בזו אחר זו. מדינות צפון אפריקה, למשל, אלג'יר כמובן, אבל גם טוניס וגם מרוקו, מקבלות עצמאות במהלך שנות ה-50. התאחדות הכדורגל שלהם תתייצב בשנים האלה, ותצא לדרכה בשנות ה-60, ואנחנו נתחיל לראות אותם בהמשך. כנ"ל מדינות אחרות, מדינות מאפריקה הצרפתית, מדינות מאפריקה פורטוגזית בשלב יותר מאוחר וכן הלאה. כלומר, תהליכי הדקולוניזציה והעצמאות של מדינות אפריקה יביאו גם להקמת התאחדויות כדורגל מקומיות, ליגות מקומיות, וכמובן להשתתפות בטורניר הזה. האמת שאנחנו רואים את זה בצורה מאוד מעניינת, אם בשנים הראשונות שלטה מצרים בטורניר עם קצת סודן, בשנות ה-60 זה הכוכבים השחורים, זה גאנה שהיא אחת המדינות מבחינת הכדורגל המסודרות והמאורגנות, יש שם, יש שם ליגה מסודרת וכן הלאה, זה השנים הגדולות שלה. בהמשך מדינות נוספות הצטרפנה והדבר הזה יגדל. ככל שהעסק הזה גדל וככל שהעניין בו הולך ומתפתח, אנחנו רואים עוד כמה תהליכים. למשל, לא במקרה עד אמצע שנות ה-60 יש לנו 3-4 נבחרות, בהמשך יש לנו 6 נבחרות, 68, 8 נבחרות, ומשך הרבה מאוד זמן אנחנו מ-8 נבחרות, שזה מקביל למה שקורה באירופה. גם באירופה, באליפות אירופה, יש 4 ואחרי זה 8. ב-1994 אנחנו עולים ל-12. בהמשך, ב-1996, יש לנו 16 נבחרות, עד לפני מספר שנים, ומ-1919 אנחנו כבר מדברים על 24 באופן סופי, כאשר, שוב, זה מקביל מאוד למה שקורה באירופה. עכשיו, ההקבלה היא לא רק לחכות את האירופים, ההקבלה היא גם פונקציה כלכלית, כלומר, יש יותר משחקים, יותר טלוויזיה, יותר עניין, יותר פרסומות, כלומר, הסיבות להגדלה הן תמונות בפוטנציאל השיווקי של התחרות הזו.
מאז ארבע הנבחרות שיסלו את הטורניר, זרמו הרבה מים בנילוס, והיום התמונה נראית קצת אחרת.
היום יש 24 נבחרות, למעשה מחצית מנבחרות אפריקה, אבל אלה רק הגיעו לשלב הזה. למעשה כמעט כל המדינות, קרוב ל-50 מדינות, משתתפות באירוע הזה בשלב המוקדמות. לא כולם לוקחות תמיד חלק בתחרויות עצמן, אבל הן בהחלט משתתפות. למעשה, יש לנו אפילו שתי מדינות, גמביה ואיי קומורו, שזה הפעם הראשונה שהם מגיעים לשלבים האלה, שזה אירוע מאוד מרגש לכשעצמו.
ניסינו להבין עם אורי מה כל כך מיוחד דווקא בתחרות הזו.
תראי, זה מרתק קודם כל כי אפריקה, בלי שנשים לב, היא מייצרת כוכבי על בכדורגל, וכשזה מתחבר גם עם כדורגל הנבחרות, אז זה גם מתחבר לסיפורים הלאומיים ולסיפורים של אנשים ושל מדינות, ואפריקה זה פשוט עולם ומלואו. עכשיו לצורך העניין הטורניר הוא 24 נבחרות מכל רחבי היבשת, זה יותר גדול ממה שזה היה, זה ככה, מאז שהוא התחיל עם 3 נבחרות וכל הזמן צמח, לתקופה ארוכה 16 נבחרות, אבל ב-2019 הגדילו את זה ל-24, ואז זה ממש אפשר גם ונתן הזדמנות למדינות קטנות יותר, מדגסקר, קומורוס ששחקו השנה, מדינות באמת שאין להם אפילו מסורת כדורגל אדירה, או אין להם איזה כוכב על שמשחק באנגליה או בצרפת או באיטליה, לבוא ולהראות את הכדורגל שלהם ולהראות את הסיפור שלהם, וזה תמיד יוצר סיפורים שזוכים אחרי זה שנים קדימה.
היום גביע אפריקה לאומות הוא טורניר שיוצר עניין הרבה מחוץ לגבולות יבשת אפריקה.
אני חושב שעיקר העניין בטורניר הזה, והסיבה שאנחנו מדברים עליו היום, הוא כי הוא ישודר בערוץ הספורט. מה שלא היה עולה על הדעת לפני שנים, או אפילו לא סוכר בכל מיני מקומות. אני חושב שנקודת המפתח היא תחילת שנות ה-90. קרו שני דברים. ראשית, בשנת 1990, משחק הפתיחה של משחקי גביע העולם, היה אז באיטליה, הייתה בין ארגנטינה אלופת העולם עם דיאגו מרדונה נגד נבחרת קמרון. בעיניי זה המשחק החשוב ביותר בתולדות הכדורגל האפריקאי. עכשיו אני אסביר למה הכוונה. התדמית של הכדורגלן האפריקאי עד אותה נקודה הייתה של שחקן עם כושר גופני טוב, אולי יכולות טכניות לא רעות, אבל ללא משוואת קבוצתית, כלומר הייתה התייחסות די מזלזלת. ובמידה רבה נבחרות אפריקאיות הצדיקו את הזלזול הזה. ב-1974 אותה זעיר, אלופת אפריקה, עולה למשחקי גביע העולם בגרמניה, מסיימת את הטורניר עם 3 הפסדים והפרש שערים 0 מול 14. הפסידה משחק אחד 9-0, זה היה די מביש. אחר כך התחלנו לראות כבר הישגים יותר טובים, אבל זה היה די מביש לשעתו. המשחק שאני מדבר עליו הוא משחק שבו קמרון מנצחת את אלופת העולם ארגנטינה, ולא סתם עושה את זה, היא מנצחת כאשר היא נשארת ב9 שחקנים. זאת אומרת, העולם מבין שהשחקן האפריקאי הוא שחקן שמסוגל להיכנס למשמעת טקטית, שיש שחקני הגנה אפריקאים טובים. המשחק הזה פתח את עיני העולם לכיוון הכדורגל האפריקאי, ובעצם יצר ציפייה. שנתיים אחר כך אנחנו נמצאים בתהליך של שינוי הכדורגל בעולם כולו. גם הקמת ליגת האלופות של אירופה, ופתיחתם של המפעלים האירופיים בצורה משמעותית, גם חוק בוסמן שמתחיל להתפתח, יוצר מצב שנוצר ביקוש עצום לשחקנים אפריקאים. אפריקה זוכה פעמיים במדליית זהב במשחקים האולימפיים, ב-96 וב-2000. מדינות אפריקה זוכות באופן שיטתי בשלושת המקומות הראשונים בתחרויות גביע העולם לנוער, עד גיל 17, עד גיל 19, כלומר ניגריה, קמרון. אנחנו רואים הקמה של אקדמיות כדורגל, של אייאקס, של אוגזר, של בנפיקה באפריקה, כלומר אפריקה מעניינת את אירופה. ואם המפעל האפריקאי הוא גביע אפריקה, כמובן שהעניין יהיה גדול.
ביקשנו מאורי לתאר לנו את החוויה שלו מגביע 2019 במצרים.
36-37 מעלות בקהיר, וראיתי את אלג'יריה זוכה בגביע אפריקה הראשון שלהם, זה 29 שנה, הם זכו בראשון ב-1990, 2019 היה השני, וזה היה מטורף, כי קודם כל בין אלג'יריה למצרים יש יחסים מאוד מאוד מורכבים היסטורית, סביב היציאה של אלג'יריה לעצמאות ב-1962, והגישה של מצרים לעצמאות הזאת, וההשפעות של גמאל עבד אל נאסר, שהיה נשיא מצרים אז, על המדינה הזו, וגם יריבות כדורגל מאוד מאוד עשירה, עם כמה משחקים שידרדרו לאלימות אוהדים מאוד קשה, ואפילו במוקדמות מונדיאל 2009, אלג'יריה נגד מצרים שוחק בכלל בסודן, כדי למנוע כאוס, אז לראות את האלג'יריים זוכים בקהיר, ולראות פחות או יותר 50,000 אלג'יריים שמגיעים לקהיר תוך 24 שעות, במסוקים, באוטובוסים, בטרמפים, ברכבות, מה שאת רוצה באמת, דרך הים, בסירות, מה שאתם רוצים, באמת, אנשים עשו כל מה שהם יכולים לעשות, הגיעו מאלג'יריה לקודם לפורט סעיד, ומפורט סעיד בטרמפים, וזה היה בשנה שאלג'יריה הייתה שנה ארוכה בהפגנות, סביב... לכתו פינוי כיסאו של עבדל עזיז בוטפליקה, ששלט שם איזה 20 שנה, וזה היה מדהים, כי הכל התחבר ביחד, והם אלג'יריים, יש להם שירים מדהימים, ולראות אותם בקהיר, לוקחים את התואר, זה היה סיפור ענק, שאני לא אשכח בחיים שלי. בגמר של אלג'יריה נגד סנגל, היה כל כך חם ולח, כשהקלדתי על המחשב, כאילו שכתבתי את הטור על המשחק תוך כדי, המקלדת נרטבה מהקצות אצבעות שלי. עד כדי כך היה לך באצטדיון.
בעשורים האחרונים אנחנו רואים שינוי, גם במשמעות של הטורניר, אבל גם בייצוג של שחקנים אפריקאים בקבוצות הטובות בעולם. הייצוג הזה יוצר קונפליקט, מאחר שהתחרות מתקיימת בינואר-פברואר, במקביל לכמעט כל הליגות האירופאיות הבחירות.
אליפות אפריקה הייתה נערכת פעם יותר בסביבות נובמבר-דצמבר, אחרי זה בגלל דרישה של האירופאים באמת שזה לא יפגע בליגה, אז העבירו את זה לינואר-פברואר, ואז הפרויקט של האירופאים היה בכלל לדחוק את זה לקיץ, הם הצליחו פעם אחת, וזה פשוט לא יכול לקרות, צריך להבין, בסוף ינואר-פברואר זו התקופה הכי טובה, אם מחברים את צפון אפריקה, מערב אפריקה, מזרח, מרכז ודרום, זה החודשים שאפשר לשחק, להריץ טורניר מרוכז של חודש עם כל הנבחרות מכל המדינות, זה הזמן מבחינת תנאי מזג האוויר, והשנה היה עם זה בעיה מאוד קשה, כי בעצם האירופאים לצורך העניין לפני האליפות עכשיו, שאין מה לעשות בגלל לוז הכדורגל העולמי שכולו הולך, מתבלגן כבר, בגלל מונדיאל 2022 בקטר שיקרה בנובמבר ודצמבר 2022, ובגלל אילוצי הקורונה שביטלו טורנירים ודחו, כמו שאמרנו, את הטורניר הזה של 2020, לא היה מנוס מלעשות את זה עכשיו, ובטח שלא בקיץ, חצי שנה לפני מונדיאל, זה לא משהו שיכול להתקיים. ואז ראינו שוב פעם את השיח, סליחה על הביטוי, המתנשא הזה של האליטה של הכדורגל האירופי, שהפעם ייצג אותה יורגן קלופ, ש... אמר באיזה רעיון, כן, יש לנו זה, ויש גם את הטורניר הקטן הזה, this little tournament, ברפרנס בעצם לגביע אפריקה לאומות, דבר שאגב, גם אותי עצבן, ברגע שראיתי, לאו דווקא להגיד שזה טורניר קטן, אבל בסוף, אם תקשור את הסושיאל מדיה של היום והכל, כשכזה דבר מגיע לאפריקאים, וצריך להגיד, גביע אפריקה לאומות, זה טקס אדיר של פן אפריקנים, של אחווה שמחברת את כל חלקי היבשת. זה הגאווה של האנשים האלה, ולא משנה מאיפה הם. שזה יהיה מדרום אפריקה, מגאנה, מטוניסיה, מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, מאתיופיה. זה הטופ של הכדורגל הנבחרות האפריקאי. אתה לא יכול לקרוא לזה ככה. וזה התפרש רע מאוד, במיוחד סביב העובדה, שליברפול מחזיקה אצלה בסגל, כמו שאמרנו, את מוחמד סלח וסאדיו מנה, שני הכוכבים האפריקאים הכי גדולים כיום, hands down. רק ריאד מחרז האלג'יראי, שהוא בכלל יליד צרפת, אבל הוא משחק בנבחרת אלג'יריה, משם המשפחה שלו, אבל הוא לא חי באלג'יריה מעולם. הם שלושת הכוכבים האפריקאים הגדולים היום, וזה עורר הרבה מאוד זעם, גם אצל מאמן סנגל, אלוסיסה, שביקר את קלופ בצורה חריפה מאוד, ואני מאוד הסכמתי איתו, כי בסוף זה הכל בסדר, מבחינה כלכלית אפשר להבין את האירופאים, הם משלמים ביטוח סופר יקר על הרגליים של שני השחקנים האלה, כן? אנחנו מדברים על עשרות מיליוני דולרים או יורוס בשנה, רק שלא יקרה שום דבר לציפורן החודרנית של סאדיו מנה ברגל, כן? אז אוקיי, יש פה איזה דיון שצריך לעשות, אבל בסוף, כדורגל זה בשביל האנשים ובשביל העם, וזה חלק בלתי נפרד מזה, אז כאילו, זה שהוא משחק באירופה זה על הכיפק, אבל אני רוצה לראות את סאדיו מנה אומר, לא, אני לא רוצה לבוא לסנגל ולייצג אותה בגביע אפריקה לאומות. המדינה שהוא יצא ממנה, בטח הוא שבא מכפר ממש מנותק וגדל שם בלי חשמל, חלקים מסוימים מהילדות שלו, אני רוצה לראות אותו אומר את זה, אני בטוח שזה חשוב לו לא פחות מליגת האלופות או הפרמייר ליג, ובקטע הזה הביקורת של אלוסיסה על קלופ, שאמר שזה שחצני, קרא לו ארוגנט, הייתה מדויקת ובמקום?
אנחנו רואים שמעל הספורט עצמו, למקצועיות ולהישגים, יש פה גם שאלה של זהות לאומית וגם של זהות אפריקאית.
במרוקו אנחנו רואים את זה מצוין, שנבחרת מרוקו ובכלל הכדורגל המרוקאי ממש מצליח לחבר את האומה הזאת בצורה אוניברסלית כמעט, עם מרוקאים מבלגיה ומהולנד ומספרד, שבאים לייצג את נבחרת את מרוקו ומסרבים להצעות לייצג את הנבחרות האירופאיות, ספרד, בלגיה, הולנד, אם זה חכים זיה שלא זומן הפעם לנבחרת מרוקו, כי הוא רב עם המאמן שם, אבל זה עניין אחר, הוא כן העדיף את מרוקו על פני הולנד, אשרף חכים שהעדיף את מרוקו על פני ספרד, אבדל זולאי מברצלונה שהעדיף את מרוקו על פני ספרד גם כן, וזה שחקנים שיכולים לשחק בנבחרות הכי טובות בעולם, אבל הם חשוב להם לייצג את הנבחרת שלהם, של ההורים שלהם, של הזהות שלהם, וזה גם כן חלק בלתי נפרד מהטורניר הזה, וזה תמיד כיף לראות. אתם יודעים, נגיד אלג'יריה שדיברנו, אז אלג'יריה, אותו דבר, נבחרת שעשתה שני מונדיאלים, 2010-2014, עם סגלים כמעט על תארת בני המאגרים, אנשים שנולדו בצרפת, כאילו באזור, בפרברים של פריז, ובאו לייצג את אלג'יריה. עכשיו עם השנים זה השתנה קצת, ויש הרבה יותר אלג'יראים שהלכו וצמחו בתוך הכדורגל האלג'יראי, ואז המיקס שלהם, יחד עם בני המאגרים, שבאים אקדמיות הכדורגל בצרפת, ומתחברים ביחד, א', מציגים איזושהי תמונה אלג'יראית שיותר שלמה, בסוף יש כל הזמן יחס ופינג פונג בין המדינת האם לדיאספורה, לגולה, וגם כמות הכישרון של הנבחרת הזו היא אדירה. זכו בטורניר הקודם, כאמור, וגם עכשיו, ממש לא מזמן, נבחרת ב' שלהם, שעם חלק מהשחקנים הנבחרת הראשונה, זכתה בגביע הערבי שהיה בקטר, כזה הטורניר האחרון לפני המונדיאל. אז כל הסיפור הזה של הזהות של העמים ושל השחקנים ושל האוהדים, גם מקבל ביטוי אדיר בטורניר הזה כל פעם מחדש, וזה מה שכיף, זה היופי.
ניסינו להבין עם אורי האם הזהות הזו והמחויבות למדינות המוצא לא מתערערות כששיטות הגיוס למועדוני העל באירופה משתנות ומשתכללות, ומביאות לכך ששחקנים עוזבים את מדינות האם שלהם בגיל ממש ממש צעיר.
תראי, זו תופעה שהלכה והתגברה עם השנים, כן? חשוב להגיד שבמשך הרבה מאוד שנים, לא, השחקנים באפריקאים לא מהר יצאו לאירופה סוף שנות ה-50, תחילת שנות ה-60. זה היה דבר די נדיר. זה התחיל קצת ב-80s, ככה בתחילת שנות ה-80, והלך והתגבר עם הזמן, עד שהיום אנחנו רואים מצב שבעצם, אם יש שחקן מוכשר מאוד בחוף השנהב, שמשחק באקדמיה של עסק מימוסה, ולצורך העניין אחד המועדונים הגדולים בחוף השנהב עם אקדמיה נהדרת, והוא כבר בגיל 15 הוא טוב, כנראה שבגיל 16 או 17 הוא כבר יהיה באיזה מועדון בצרפת. אוקיי? היום רשת הקשרים והסוכנים והטכנולוגיה גם, והכסף הגדול והפערים הכלכליים הגדולים שנפערים בין חוף השנהב לצרפת לצורך העניין, מסייעת בידי מועדוני כדורגל אירופאים לאתר את הכישרונות האלה כבר בגיל צעיר, ולקחת את הילדים האלה לא בגיל 21 או 22, אחרי שהם כבר כוכבים מבוססים במדינות שלהם, והם שיחקו בליגת האלופות של אפריקה עם אחת הקבוצות שלהם, או עם אחת הקבוצות הגדולות באפריקה, זה אנשים שכאילו כבר כטינג'רים בעצם הופכים להיות חצי אירופאים, ובעצם חוזרים ליבשת רק למוקדמות מונדיאל או משחקים של הנבחרת. אנחנו רואים איזשהו שינוי, שבגלל שהכוכבים האלה יוצאים צעירים, גם הסדר העדיפויות שלהם הוא אחר, הערכים שלהם אחרים, הכישרון שלהם תמיד אדיר. אפריקה תמיד תייצר כישרונות כדורגל אדירים, מהסיבה הפשוטה שכן עדיין משחקים שם ברחוב הרבה יותר מבאירופה, וכשאתה משחק ברחוב אתה מרוויח דברים שלא מלמדים בשום אקדמיה. כשאתה משחק נגד ילדים חזקים ממך, נגד מבוגרים, כשאתה משחק, סליחה על הקלישה, יחף, בלי נעליים על הכביש, זה אין לזה תחליף בעולם הכדורגל גם היום.
אנו רואות ששאלת המחויבות של שחקנים אפריקאים שמשחקים באירופה על הנבחרת שלהם היא לא הקושי היחיד בטורניר.
אין דבר כזה גביע אפריקה לאומות שלא יתחיל עם איזה סערה לפני, עם איזה כאוס ארגוני כמו שיש עכשיו, זה הולך להיות בקמרון, ובקמרון שם בצפון יש איזה סוג של מלחמת אזרחים שהולכת כבר איזה כמה זמן, יש המון, היו המון קריאות לבטל את זה, בעיקר שוב מצד הלובי של המועדונים האירופאים, שגם ניסו להכניס את הקורונה לתוך זה, הם לא יודעים שבזמן שהיה אבולה באפריקה, שיחקו את גביע אפריקה לאומות בלי בעיה, זה סלט שלם.
שאלנו את עידו, עם איזה קשיים נוספים מארגני הטורניר מתמודדים?
אם נבדוק ונעשה השוואה בין מדינה אפריקאית שמארחת הטורניר לבין מדינה אירופית שמארחת, אנחנו נראה שבמדינה אפריקאית יש לנו גג חמישה מתקנים שבהם יכולים להתקיים התחרות, שישה לדעתי בקמרון הפעם, ודרך אגב, קמרון הייתה אמורה לארח את הטורניר לפני שנתיים, וזה נדחה כי ההצטדיונים לא היו גמורים, כלומר, העבירו את התחרות למדינה אחרת. אז זה מרכיב אחד. ומדינה אירופית באותו זמן, מארחת טורניר אליפות אירופה עם שמונה הצטדיונים. זאת אומרת, יש פה פער מאוד מאוד גדול, גם מבחינת ההשקעות וגם מבחינת הקשרים אחרים. נקודה שנייה, אנחנו רואים בשנים האחרונות גורם בינלאומי שמשקיע הון באפריקה, בין השאר בבנייה של הצטדיונים שם, וזה הסינים. סין מעורבת באין ספור מיזמים תשתיתיים של מתקני ספורט, חלקם מאוד לא מוצלחים, זאת אומרת, הם הולכים על הצטדיונים מהסוג שהיה מקובל במדינות המזרח אירופה של תקופת המלחמה, קרה הצטדיון רב תכליתי, שיש בו גם אתלטיקה קלה וגם כדורגל וכן הלאה. מי שהיה בהצטדיון רמת גן מכיר את הסיוט הזה, זה צריך, אתה לא רואה את המגרש, השחקנים נראים לך אותו דבר, זה מאוד לא מוצלח, אבל זה קיים, וזה השקעה גדולה, אז זה קורה. ונקודה נוספת, חלק מן המתקנים שמארחים את המשחקים, הם לא מתקנים ראויים. זה עוד דבר שמוסיף לאי הנחת של האירופים בעניין. כלומר, שחקן שמקבל מיליונים ורגליו מבוטחות באני לא יודע כמה כסף, משחק במגרש, ספק אם היית מעלה ג'יפ שטח כדי שייסע בו. אז בוודאי יש פה בעיה של מתקנים. הכוונה היא שהמדינות שמארחות הם כאלה שכן יוכשרו בהם מגרשים ראויים, יציאים ראויים וכן הלאה, אבל לא תמיד עומדים בזה. אחת הבעיות שהרבה שנים נחשבו לבעיות מטרידות בכדורגל האפריקאי, מעבר לעובדה שזה תוקע לאירופים את הליגות שלהם או כל מיני דברים אחרים, זה בעיות בסיסיות בחברה האפריקאית בכלל. עכשיו, אנחנו ראינו את זה במגוון של מקרים. קודם כל, דיקטטורים שונים שהודיעו שהנבחרת שלהם לא מגיעה. למשל, בשנות ה-90 ניגריה פרשה מהטורניר, לפני מספר שנים טוגו פרשה מהטורניר, כלומר, החלטה שרירותית של שליט מקומי על כל המשתמע מכך, והמעורבות של הדיקטטורות המקומיות היא די גדולה בדברים האלה. נבחרת זעיר למשל, ששנות ה-70, שהייתה נבחרת חזקה מאוד, זה נבחרת שבעצם נבנתה בצלמו ודמותו של מבוטו סססקו, הוא גם השתדל להביא כל מיני אירועי ספורט, האירוע הספורט הגדול הראשון שהיה באפריקה, היה את קרב האיגרוף המפורסם בין מוחמד עלי וג'ורג' פורמן, Rumble in the Jungle, בעצם הוא בנה נבחרת כצלמו. בעיה נוספת שתמיד התרידה שם הייתה סוגיה שנשמעת אולי קצת מוזרה, סוגיית הכישוף. הרבה מאוד פעמים אתה שומע טרוניות של קבוצות שלא יעלו כי קיללו את השוער או כל מיני דברים מהסוג הזה, מה שקצת מפריע לקיומו של טורניר כדורגל מסודר. חוויות מאוד לא נעימות במספר מהמדינות האלה של שוער שספג מטר של ראשים של תרנגולות או כל מיני דברים זעזעים מהסוג הזה, שוב, כללה או כמשהו מסוג זה, תמיד השפיע על הכדורגל שם. עכשיו, הדבר הזה, גם אם הוא לא משפיע על התנהלותו של המשחק, הוא כן פוגע מאוד בתדמית של הכדורגלן האפריקאי ושל הכדורגל האפריקאי בכלל. בשנים האחרונות אפשר לומר שהנושא הזה מעט ירד, או אפילו הרבה ירד, ואנחנו כן נמצאים בפתחו של עידן יותר רציונלי בכדורגל האפריקאי.
שמענו בפרק היום סיפורים מרתקים על ההיסטוריה של הטורניר, ועל איך שהיא משלבת בין ספורט, תרבות, זהות לאומית וחברה. לפני סיום, שאלנו על איזה מהנבחרות שווה לפקוח עין.
החשודים המיידיים, מצרים היא המועמדת כמעט תמיד להגיע לשלבים הבכירים, במיוחד שמשחק בה שחקן אולי הטוב ביותר באפריקה היום, מוחמד סלאח, שחקן באמת נפלא, שחקנה של ליברפול. גאנה תמיד נבחרת שמעניינת, במיוחד, שוב, עם שחקנים טובים שיש לה. סנגל, עם סאדיו מאנה, השחקן הכוכב השני מליברפול, שהוא שחקן מאוד בולט. חוף השנהב, יש שם שחקן בשם סבסטיאן הלר, שחקן יוצא מן הכלל מאייקס, צעיר. ניגריה תמיד נבחרת חזקה שנמצאת גבוה. מרוקו הייתה נבחרת שאמורה הייתה לדבר חזק, אבל אם הבנתי נכון, אחד מהכוכבים הגדולים שלה, חכים זייט, שהשחקן של צ'לסי, הודיע שהוא לא משתתף במשחקים, לכן משהו ייפגע בפוטנציאל שלה. אלג'יריה, קמרון כנבחרת ביתית.
ביקשנו מאורי לתת לנו גם את התחזיות שלו.
תמיד צריך לעקוב אחרי הגדולות באפריקה, ואז להבין שמתישהו אחת מהם יהיה לה איזו תקלה בדרך, כן?
כן.
אז סנגל כנראה מביאה את הסגל הכי מרשים לטורניר הזה, כולם שחקנים מקומיים, רובם מגיעים מקבוצות אירופאיות, אבל עשו את הדרך מסנגל לשם, השחקנים שעברו איזושהי דרך מאוד מבוססת, גם עם שילוב עם אנשים שכבר נולדו באירופה ושיחקו, אם אנחנו מדברים על הקפטן, קלידו קוליבלי, הבלם של נפולי, או השוער מנדי מצ'לסי, סאדיו מנה כמובן, מליברפול, איסמאעיל אסאר, באמת נבחרת מדהימה שסיימה בטורניר הקודם במקום השני, ונראית מצוינת. אלג'יריה כמובן, כמו שאמרתי, כיום לפי דעתי הנבחרת האפריקאית הטובה ביותר, השלמה ביותר, גם מבחינת כישרון ועתודות כישרון, כאילו גם על הספסל יש להם שחקנים ברמה מאוד מאוד גבוהה, וראינו את זה מצוין בגבי הערבי שהם זכו בו לפני מספר שבועות. המצרים, תמיד צריך לקחת אותם בחשבון, בטח עם מוחמד סלאח, מצרים סיאנית הזכיות בטורניר הזה, עם שבע זכיות, אף פעם אסור להספיד אותה, למרות שאת הטורניר הביתי הם הודחו בשמינית הגמר. אני נחתתי שם ביום אחרי זה, לא ראיתם אבל לאומי מהו, באמת אחרי שדרום אפריקה העיפו אותם, באמת זה היה הזוי, ברמה שנהג אובר שהתחלתי לשאול אותו על המשחק, התחיל לבכות, תוך כדי שהוא סיפר לי, כן, כן, זה היה שבר רציני, אבל גם ניגריה נבחרת מצוינת ומגיעה יופי של סגל, ומרוקו כמו שהזכרתי, וטוניסיה שתמיד איכשהו מגיעה לחצי הגמר, וגאנה, מרגשת, נבחרת שגם זכתה בטורניר 4 פעמים, וככה תמיד יש לה את הכישרונות, ונראה שהיא יכולה לעשות משהו. זה השמות הגדולים, אבל יש עוד המון נבחרות עם סיפורים מעניינים בטורניר השנה. אתיופיה, שאגב, אחת מהמייסדות של הטורניר הזה, חוזרת לראשונה מאז 2013, סודן שמגיעה בזמן משבר לאומי מאוד גדול, מאוד מעניין, מאוד מעניין יהיה לעקוב אחרי הטורניר הזה, גם אחרי הקטנות ושלב הבתים, וגם ככל שנתקדם מכיוון הנוקאוט, ונראה את התותחים הגדולים ככה של אפריקה מתנגשים אחד בשני, זה תמיד קרבות אדירים, חוף השנה, וכמובן, כל אחד שירצה מידע על הטורניר, אז כמובן שבבאבא גול אנחנו נסקר אותו בפייסבוק, בטוויטר, באינסטגרם ובאתר שלנו, אצלי בטוויטר ובטלגרם ובפייסבוק, הכל יהיה גם סביב הטורניר, אז מי שיחפש תכנים על הטורניר, אנחנו לגמרי נדאג לו וזה שהוא באמת ידע כל מה שצריך לדעת, באמת בעיניי אחד מהטורנירים הכי קשים לנבחרות, צריך להבין, זה לא קל לשחק נגד קומורוס או מדגסקר או סודן או מלי, שזה נבחרות מעולות, הן משחקות מאוד חזק, מאוד טכני, מאוד פיזי, מאוד מהיר, זה אתגר אחר, וזה ממש לא כדורגל אירופאי, זה נראה אחרת, יש לזה קצב אחר, וזה הקסם שלו.
היום בתוכנית אירחנו את דוקטור עידו נבו ואורי לוי, למדנו הרבה על כדורגל, אבל גם על חברה, פוליטיקה ויחסי כוח ביבשת אפריקה. השנה כולנו נעקוב אחרי אליפות אפריקה לאומות, שתתחיל כאמור ב-9 בינואר 2022, לקמרון. אומרי, אז מי אתה מאמר שתיקח את האליפות השנה?
אני הולך עם מצרים.
טוב, אני הולכת על אלג'יריה.
נחיה ונראה.
תודה רבה לכל מי שהיה איתנו היום, למרואיינים, למאזינים ולמאזינות, לרדיו BGU. תודה לעומרי.
ותודה לשחר.
הצטרפו אלינו גם לפרק הבא של אפריקאסט.